בוקר טוב, אנחנו ממשיכים במסגרת השיעורים המיוחדים שלנו, נקרא גם היום קטעים מהמקורות שיעבו חלק מתוך ההכנה לכנס הקבלה בסנט פטרבורג ב-19 בחודש. אתם מוזמנים להצטרף אלינו ולשאול שאלות באינטרנט, kab.co.il. ונתחיל בקטע הראשון, מתוך כתבי בעל הסולם, מאמר 60 ריבו נשמות. אין בעולם יותר מנשמה אחת, ואותה נשמה מצויה בכל בני ישראל, אצל כל אחד ואחד בשלמות, כמו אצל אדם הראשון. כי הרוחני לא יבוא בחיתוכים וחילוקים, שזה דווקא מגדרי הגשמיים, אלא מה שנאמר שיש 60 ריבו נשמות, נראה שזה מתחלק בכוח גופו של כל אחד ואחד. לכן נעשה בערך הגוף הגשמי בית בחינות. בחינה א', שמרגיש את נשמתו לפרט מיוחד, ואינו מבין כי זהו כלל ישראל. בחינה ב', שאינו מאיר עליו באמת אור נשמת ישראל בכללות כוח הערתה, אלא בחלק ממנה. פירוש, לפי המידה והשיעור שזיקח את עצמו בבחינת השבתו אל הכלל.
בחוכמת הקבלה יש לנו תמיד קודם כל להעמיד את עצמנו באיזה מצב מוגדר היטב שממנו אנחנו מדברים. אם אנחנו מדברים כלפי המציאות האמיתית, אז היא נמצאת במנוחה מוחלטת, היא נמצאת במצב ששם גמר התיקון, מצב הסופי ותחילת הבריאה, זה עין אוח, נמצאים במצב אחד קבוע ושום דבר לא משתנה. כל השינויים הם כלפי הנבראים, שכלפיהם נעשו העולמות על אותו מצב הקבוע היחידי שבאמת קיים. וכל העלמות האלה הן קיימות כלפי הנבראים. זאת אומרת, במידה שהנברא מסיק איזה חלק, איזה צורה הרוחנית, זאת אומרת, השתוות הצורה שלו עם אותו המצב האינסופי, השתוות החלקית, אז במידה הזאת הוא נמצא בהעלמה ובגילוי, זאת אומרת, ביחס כלפי העלמה וגילוי, וזה מה שהוא מסיק, מסיק את מציאותו. וכל העבודה שלנו היא לוותר את העלמה ולהתקדם לפי חוק השתוות הצורה לגילוי האמיתי. ואז במידה כזאת אנחנו מגלים את הנשמה שלנו. אז אדם מתחיל להבין איך הוא נמצא מצד אחד כי האחראי על הכל, כי קובע את הכל, כמו שעובד עבור עצמו ועבור העולם כולו, לקו זכות ולקו חובה, מה עם העולם הזה, אלו שנמצאים בו, אלו שהוא מרגיש, עד כמה שהחיים הם מגלה כחלק ממנו, ואין כאן שום דבר בעצם חוץ מהנקודת הבחירה שלו. הרוחני היוצא שמתקדם לאותה מלכות היחידה, אותה הנשמה היחידה, אותו הנברא היחיד שנברא, ורואה יותר ויותר שבסך הכל בעבודה שלו, בבחירה חופשית, בתיקון עצמו, הוא תיקן את הכלי קליטה שלו כדי לגלות את האמת שהתמונה הזאת היא נצחית וקיימת, והוא מגיע לראות אותה, לקלוט אותה, להבין, להתקלל בה. לכן כל העבודה שלנו זה בתיקון הכלי קליטה שלנו כלפי אותו מצב היחיד שקיים. אם אדם לא שוכח על זה שבסך הכל הוא מתקן את הכלים שלו, אז יש לו יחס נכון למה שמתרחש, למה שהוא מרגיש, איך שהוא מתייחס לכולם, שהכל זה אך ורק בצורה כזאת עניינית לקראת אותו מצב הרצוי של גילוי, של גילוי המלכות די אינסוף השלמה. וכל השינויים הם בו, שנע בכל הסולם המדרגות ממצבים למצבים, וכל זה מבין שזה הכל כלפיו. זה בעצם יסוד התפיסה שלנו, שאנחנו צריכים להבין שאנחנו נמצאים מול הבורא, שכל הזמן מעמיד בנו, מקיים בנו, מייצב בנו תפיסות שונות באותו מצב, כלפי אותו מצב המושלם. ולכן העבודה שלי היא עם הבורא, שעוסק איתי בהסתרה, במידות ההסתרה שונות, ואיך אני יכול ללמוד ממה שהוא עושה ולקיים את היחס שלנו בצורה כזאת שאני אהיה מוכן לקבל את ההתקדמות בקליטת, בגילוי המצב ההוא השלם כמה שיותר מהר. כאן זה הקצף הוא הקובע. זה מאוד חשוב. אדם, הבורא והסתרה שביניהם, וכשאדם מבין שכל המציאות היא גם קבוצה, גם עולם, גם הוא בעצמו, הכל זה מידות ההסתרה בינו לבין הבורא, עד שהופך אותם לגילוי. ואין לו למי לפנות, אלא לבורא, ודרך ההסתרה שפונה, אז בזה מבטל את ההסתרה. הלאה.
ציטוט הבא מתוך דרגות הסולם, כתבי רבש, חורבן, מאמר חורבן דקדושה. אין לאדם לבקש מהשם שיקרב אותו אליו, כי זו חוצפה מצד האדם. כי במה הוא יותר חשוב מאחרים? מה שאין כן, כשהוא מתפלל על הכלל, שהיא המלכות הנקראת כנסת ישראל, הכלל של הנשמות, ששכינתה באפרה, שהשכינה באפר, ואז מתפלל שהיא תעלה, היינו שהשם יאיר בה את חשכתה, ממילא כל ישראל יעלו בדרגה, וגם האדם המבקש, שהוא גם כן בתוך הכלל.
גם כן השאלה, טקסטים מדברים שאני צריך לדאוג עבור הכלל, אני צריך לחשוב על אחרים, להתפלל על האחרים, מבקש עבור החברו זוכה תחילה. השאלה היא גם כן כאן בתפיסה, האם זה חבר ולא חלק מנשמה שלי? הוא חלק מהנשמה, מתפלל עבורו זה, אני מתפלל עבור עצמי, שחלק כמה שהוא יותר רחוק, אז כאילו הוא יותר מהותי, כן? כי הריחוק ממני וקרבה אליי לפי מה שאני מרגיש, זה לפי המצב שלי, כמה שאני יותר חזק, אז אני אוכל לקרב ולחבר אליי חלקים יותר רחוקים שנראים לי מאוד שונים, זרים, אנטי ממש סנויים עליי, שאני לא יכול לקבל אותם לפי האופי, לפי הצבע, לפי הלאום, לפי כל מיני מעשים שהם עושים וכן הלאה, אבל צריכים להבין שדווקא החלקים האלו, שהם נראים לי כל כך רחוקים ושאין לי שום קשר אליהם, הם החלקים הכי הכבדים, זאת אומרת, הכי החשובים היו פעם לספח אותם לנשמה שלי. כי הם הנושאים האביות הגדולה ביותר מכל חלקי הנשמה. ולכן דווקא בתיקון שלהם אני אגיע לאורות הגדולים ביותר. אז תלוי איך אדם מסתכל, או שהוא רואה את זה לפי האתיקה, מוסר, שצריכים להתנהג טוב לכולם, לפנות לכל אדם, ככה בסדר פנים יפות, או שהוא מבין שעל ידי זה הוא מגיע לרצון השם ומקיים, או שהוא מבין שבזה הוא בונה את הכלי שלו הכללי, או שמתחיל באמת לראות שזה חלקי הנשמה שלו ואין כאן שום דבר בינו לבינם, אלא היצר הרע שלו שדווקא דוחה אותו מלתקן את הנשמה, מלחבר את כל החלקים האלה יחד. זה דווקא יצר הרע, ואותו צריכים להפוך ליצר הטוב. זאת אומרת, איפה שאנחנו רואים את ההתנגדות לחיבור בין כל החלקים, בין כל החלקים של הנשמה, שם אנחנו צריכים לראות את ההתנגדות הזאת, איך שהיא מתהפכת לדבקות, לדבק, שאותם הכוחות הדוחים הם הופכים להיות לכוחות המקרבים ומדביקים זה לזה. זה נעשה על ידי המאור המחזיר למוטב. זה נקרא להפוך את היצר הרע ליצר הטוב. כי אז החלקים האלה הם, בהתאם לזה נעשים דבוקים זה לזה. כך אנחנו פועלים. אז רצוי לראות שכל אחד יראה את ה... כל העולם וכל החלקים שלו מפוזרים, רחוקים, סנועים, אפילו עליו, שכל זה זה שלו. וכל הכוחות התחייה שהוא חייב להפוך אותם לכוחות החיבור. זהו. הלאה.
ציטטה הבאה של בעל הסולם את פרי חכם על התורה, מאמר לא את היאסף המקנה. אסור ליחיד לצאת מהכלל ולבקש על עצמו אפילו לעשות נחת רוח ליוצרו. זולת על הכלל כולו.
כי בזה הוא בכלל לא נמצא בכיוון הנכון. כל המטרה היא לחבר את הכלים. אם הוא פונה מהכלי שלו פרטי, הוא לא פונה לבורא. הבורא זה אותו כוח שמתגלה רק בכלל, זאת אומרת בחיבור.
כי היוצא מהכלל לבקש על נפשו בפרט אינו בונה, אלא עד רבה גורם חורבן לנפשו.
כי הוא בזה מבדיל את עצמו לכל היתר חלקים שבורים ורחוקים שלו.
כמו שכתוב, כל המתגאה, אין אני והוא, יכולים לדור במדור אחד. כי לא יצויר לך יוצא מהכלל בלא לבוש גאות, ואוי לו שגורם חורבן לנפשו. וגם בזמן עבודה, כשהאדם מתפלל ביחידות, על כורחו יוצא מהכלל ומחריב לנפשו. שלא היה התעוררות לכל פרט מבני ישראל לדרוש שום דבר ביחידות. כי לכל פרט לא היה חסר כלום. מחמת שלא הרגישו בעצמם לעני בפני עצמם. וזה כוחם לצאת ממצרים ביד רמה. וצריך כל אדם להאסף בכל כוחו מכלל ישראל, בכל פניות להשם בתפילה ועבודה, ויכלול את עצמו בשורש כל ישראל. ואז וישקו כל העדרים מבאר מים, כי הגבול הקודם יוסר מעל כל נפשות ישראל, הן למטה הימנו והן למעלה הימנו, וכלל הקדושה יורחב מאוד, כי יתגלה האור מחזה ולמטה, כי כן טבע אור הכלל השורה על הפרט, שבטל לגבי מציאות הפרט שלו, ואינו מרגיש את עצמו.
זהו, אותו תיאור, אותו ציור, שסך הכל, כל המציאות, מה שאני מסוגל להרגיש, באיזה גבולות, באיזה עיגול סביבי. זה מה שניתן לי כדי לתאר לעצמי שזה הכל שייך לכלי נשמה שלי, ואת כולם אני צריך לראות ככלי אחד, וכל התפילות, כל הבקשות, כל העבודה היא איך שאני בעבודה עם עצמי מחבר כל החלקים האלה. ובמיוחד העבודה הזאת היא בקבוצה, כלפי העולם זה בעיה לעבוד כך. אדם עדיין לא מרגיש איך הרשת הזאת של היחסים, איך היא צריכה להיות מיוצבת נכון, אבל יכול לטעות. אבל כלפי החברה, החברים, יש לנו כאן ממש נרשם ברור מהרבש איך אנחנו צריכים לעשות, שכל החוקים האלו שהוא כותב על הקבוצה, אם אנחנו מממשים, רואים את כולם כאחד, זה מספיק לנו כדי להתחיל לראות נכון את המציאות יותר רחבה, וקצת כך עיגול אחר עיגול, עיגול אחר עיגול, מעיגול הקטן שזאת הקבוצה לעיגולים יותר ויותר חיצוניים, כך אנחנו נלך, ועד שאנחנו נחבר כל המציאות שנכנסת לכלי קליטה שלי לכלי אחד. לכן מי שלא מסתכל לסביבה, הוא לא מכוון לתיקון הכלי, וכל התהליך שנראה לו אולי שהוא עובר, זה ממש שגוי. כן.
מתוך כתבי בעל הסולם, מאמרי שמעתי, מאמר יוטט, מהו שהקדוש ברוך הוא שונא את הגופים בעבודה. נאמר בזוהר הקדוש שהשכינה הקדושה אמרה לרבי שמעון, דלית אתר לאיתם רמינך, היינו שאין מקום שאני יכול להסתיר עצמי ממך, שפירושו שאפילו בהסתרה הכי אפשרי במציאות, גם כן הוא מקבל עליו עול מלכות שמיים בשמחה עצומה. והסיבה היא, מטעם שהוא הולך לפי הקו של הרצון להשפיע. ובזמן שהאדם הולך בדרכי השפעה, היינו במקום שהרצון לקבל לא נמצא שם, בין במוחה ובין בליבה, שם האור יכול לבוא בתכלית השלמות. והאור בא אצלו בבחינת הרגשה שיכול להרגיש את רוממותו של האור עליון. מה שאין כן כשהאדם עוד לא תיקן את הכלים שיהיו בה על מנת להשפיע, אז כשהאור בא לכלל התפשטות, מוכרח האור להצטמצם, ואינו מאיר אלא לפי טהרת הכלים. לכן האור נראה אז שהוא בתכלית הקטנות. לכן בזמן שהאור הוא בבחינת הפשטה מהתלבשות בכלים, אז האור יכול להאיר בתכלית השלמות והבהירות, בלי שום צמצומים לצורך התחתון. היוצא מזה, כי חשיבות עבודה הוא דווקא בזמן שבא לכלל אפס, היינו בזמן שהוא רואה שהוא מבטל את כל מציאותו ואישותו, שאין אז שום שליטה לרצון לקבל, ורק אז הוא נכנס להקדושה.
זה קשה לנו להבין, כי איך אפשר דבר כזה? אני שואל את עצמי, מה הייתי, מתי אני אגיע למה שאני רוצה, מתי יקרה זה וזה, סוף סוף, מה תועלת מהחיים, מהידיעה שלי וכולי. אדם כמה פעמים ביום אולי אפילו שואל את עצמו, אולי בכל רגע הוא שואל על השאלות האלה, בעצם הוא מרגיש שהוא קיים ודווקא דואג אם לא שואל, כי כאילו אז סתם קיים ללא מטרה. מטרה זה נראה לנו שהיא משהו שנמצא לפניי ואני עומד לראות אותה מרחוק ולהשתוקק אליה, לקבל אותה, לרכוש אותה. במילים האלה, להשתוקק אליה, לרכוש אותה, כאן זה הבעיה. דווקא בנקודת האפס, שאנחנו מתחילים, לא שלא לדאוג, לדאוג, אבל לא לעצמי, אלא למה שמחוץ עלי לזולת, בניתוק מהאני, שם נמצאת כבר הרוחניות. אחרי אותו האופק, מעבר למחסום הפסיכולוגי הזה, שם נמצאת רוחניות. הדאגה היא נשארת, לא נשארת כמו שהייתה, אבל עניין הדאגה, תפילה, חרדה, עירה, אבל היא כבר לא ממה יהיה לי, איך אני אסיים את היום, איך אני אסיים את החיים, איך אני כלפי כולם, כלפי אחרים וכו', אלה הדאגה היא עוברת להיות מחוצה למעגל האגו שלי. ושם הוא, כשמקבל את היכולת להרגיש מה שמעבר לאגו, שם נמצא, שם מוצא את עצמו הרוחני. הלאה.
ציטטה הבאה מספר מאור ושמש, פרשת ראה. הכלל העיקר לבוא לדרך השם יתברך באמת הוא על ידי דיבוק חברים. כמו שכתוב, כמו שנאמר בפרקי אבות, קניין תורה אחד מממחי דברים שהתורה נקנית בהם הוא בדיבוק חברים. ואיך הוא דיבוק חברים? שמתאספים ביחד. בכל אחד נתבטל בפני חברו, בראותו מעלת חברו, ונעשה שפל בעיני עצמו, וחברו גדול ממנו, ואוהב את כל אחד ואחד, ורצונו וחשקו לכנוס ממש בכל אחד ואחד, מחמת שמחה ואהבה. וזהו העיקר, שיראה כל אחד מעלת חברו, ולבוש מפניו, דהנה בהיותו כל אחד בביתו, כל דרך איש ישר בעיניו, ויצרו גדול ממנו, וילך הלוך וגדול עד כי גדול מאוד בעיני עצמו. מה שאין כן בית אספם יחד אל הצדיק, נופל כל השפלות ממנו. ואף אם ליבו כלב אבן, ימס ליבו בקרבו, ונשבר ליבו לפני כל אחד ואחד, ורצונו לכנוס ממש בכל אחד ואחד, מחמת שמחה. וזהו בדיבוק חברים.
מאיפה אני יודע אם אני נמצא בין החברים או לא? לפי השפעתם אליי, עליי. האם זה יכול להיות שאני נמצא בחברה, בקבוצה, ולא מקבל מהם השפעה? אין דבר כזה. אנחנו רואים שאנשים שאפילו בורחים מכאן, איך הם בורחים? מפני שמקבלים השפעה מהסביבה, השפעה הזאת לא רצויה, אבל אין להם ברירה, הם מקבלים. אנחנו נמצאים בחברה אפילו כתינוקות שנולדים, הם לא יודעים באיזה עולם הם כבר קיימים, אבל מקבלים מהעולם השפעה וטיפול. ככה קבוצה, אנחנו לא רואים אותה קבוצה אמיתית, אלא מה שכל אחד רואה, כל הפוסל במימו פוסל, אבל הקבוצה האמיתית היא נמצאת כאן, והיא משפיעה על כל אחד ואחד. ובהתאם כמה שכל אחד משתדל, אז הוא מקבל את העירה הזאת דרך הקבוצה. ואפילו כמה שלא משתדל, בכל זאת העירה קיימת ומשפיעה עליו באיזה מידה מזרית, אבל כן, מקבל. עד כדי כך, שאו במשך הזמן מצטרף בצורה יותר אקטיבית להתחבר, או שעוזב. זה הכל תוצאות מהשפעת המאור, כמו שבכלל כל הפעולות שלנו שאנחנו עושים בהכרח הם אך ורק כתגובה האינסטינקטיבית שלנו על המאור שכל הזמן משתנה, וכך מזיז אותנו גם פיזית, גם תמשית, פנימית, רצונית, וכן הלאה. אבל מה שכן חשוב לדעת, שוודאי שהכל מתקדם לתיקון, אבל אנחנו יכולים להגדיל רגישות למאור הזה, להשתוקק, להיות מחוברים באיזושהי צורה, אם בקבוצה, אנחנו יכולים להגדיל את העירה הזאת עלינו, שהיא כבר תשפיע כך שנזרז את ההתפתחות. בזרוז ההתפתחות יש שני דברים. א', זה שאנחנו מקצרים את הזמן, וב', שאנחנו רוכשים את הכלים מתוך ההגיעה שלנו, שמשתדלים לעשות כל מיני פעולות שהמקובלים מייצים לנו לעשות, פעולות פנימיות ופעולות חיצוניות, וכך אנחנו רוכשים רגישות לאותו המאור, כי הולכים לקראתו, נעשים יותר רגישים לשינויים, להשפעתו. הלאה.
ציטוט הבא של חיים ויטל, מתוך שער הגלגולים, הקדמה, למד ח'. הזהיר מורי זל לי ולכל החברים שהיינו עמו בחברה ההיא, שקודם תפילת שחרית נקבל עלינו מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, ויכוון לאהוב לכל אחד מישראל כנפשו. כי על ידי זה תעלה תפילתו כלולה מכל ישראל, ותוכל לעלות ולעשות תיקון למעלה. ובפרט אהבת החברים שלנו, צריך כל אחד ואחד ממנו לכלול עצמו, כאילו הוא איבר אחד מן החברים האלו. ולמאוד הזהירני מורי ז"ל בעניין זה.
נו, קשה לנו ללמוד לפי הקבוצה, מה שקורה. אנחנו רואים שארי אמר שרק מרחו יכול לעסוק בחומת הקבלה, וגם כן לבד, ולא יחד עם כל החברים. איך יכול להיות שבלי חברה, בלי קבוצה, הוא עוסק לבד בחומת הקבלה, במה שקיבל מהמורה שלו? איך יכול להיות שהוא יתקדם, שהוא יבין מה שכתוב שם, שהוא בעצמו כתב? זה בזמן השיעור, וגם כן אחרי זה, שהוא כבר מתוך זה שממשיך לחקור, גם כן בנו שמואל, גם כן כך ממשיך. אנחנו לא יכולים להבין את הסדר הזה שקרה לפעמים כך בין המקובלים. במסירת החוכמה ישנם חוקים אחרים ממה שאנחנו עוברים על עצמנו. אבל באמת קבוצה היא, חוץ מהמקרה הזה שארי אמר לו ללמוד לבד, שאז כאילו פירק אותם לפני מותו, אבל חוץ מזה הקבוצה היא אותו הכלי שבה אפשר לגדול ולהבין את עבודת השם, מה הבורא עושה בבריאה. הלאה.
מתוך כתבי רבש, כרך ב' איגרת מ'. מה יכולים לעשות שכל אחד ואחד מרגיש בעצמו שיש לו לב אבן לגבי הרגשת חברו? העצה היא פשוטה מאוד. כי הטבע באש הוא כששוחקים אבן באבן יוצאת אש. אזי על ידי שחיקת הלבבות, אפילו שיהיו של איתנים, כל אחד מוציא חמימות מקירות ליבו, והחמימות גורמת לניצוצי אהבה עד שמתרקם מזה לבוש של אהבה, ושניהם מתכסים בשמיכה אחת, היינו שהאהבה האחת מסובבת ומקפת את שניהם. כי ידוע שדבקות מחברת שני דברים לאחד. ובו בזמן שמתחילים להרגיש את אהבת חברו, תכף מתעוררת בו בחינת שמחה ותענוג, כי זה שחברו אוהבו זה דבר חדש אצלו. כי תמיד הוא יודע שרק הוא לבדו דואג עבור שלומו וטובתו, אבל ברגע שמגלה שחברו דואג עבורו, זה מעורר בו שמחה שאין לשערה. הוא כבר אינו יכול לדאוג עבור עצמו, משום שהאדם יכול לתת יגיעה רק במקום שמרגיש תענוג. וכיוון שמתחיל להרגיש תענוג בזה שדואג עבור חברו, ממילא אין לו מקום לחשוב עבור פרטיות.
זאת אומרת, אנחנו בעצם מנהלים את האחרים, כל אחד את האחרים. דיברנו על זה גם אתמול. אני לא זוכר איפה זה היה, שקראנו, שאם אני בסופו של דבר יוצא כזה הסיכום. אם אני דואג לאדם, אני מנטרל דאגתו על עצמו. פשוט. כי אם הוא מרגיש שדואגים לו, הוא לא יכול לדאוג לעצמו, אין לו מקום לזה. ככה זה צורת הכלים. דאגת האדם על עצמו, זה בעצם היא תלויה עד כמה שהוא מרגיש את הסביבה שלו, האם היא ידידותית כלפיו או לא. או יכול להיות איזה חיות, ליסטים, לא יודע מה שם נמצאים סביבו. או ש... רב, כל מיני תנאים חיצוניים נגדו. אבל אם הוא מרגיש שסביבה ידידותית עליו, הוא הופך להיות כמו תינוק בידי האמא, ששוכף על ידיים שלה, והוא לא מרגיש שום דבר שחסר לו. ממש כך. אז אותו דבר אנחנו. אם אנחנו מרגישים עד כמה שסביבה נמצאת כלפינו באהבה, בחיבור, בדאגה, אנחנו הופכים להיות כמו תינוק שנמצא על ידיים של אמא. וזה בהכרח. וכך החברה יכולה לעבוד עליי ולעזור לי להגיע למצב שאני לא אדאג על עצמי. ואני בעצמי אז אפתח בקלות דאגה לזולת, כי גם זה הם מקרינים לי. בעבודה הזאת אנחנו צריכים להבין שאין כאן עבודת האדם על עצמו, אלא רק דרך החברה יכול לגרום כך שגם חברה ישפיעה עליו, וגם היא תתקן אותו בצורה כזאת. ברור? אני לא זוכר, אבל קראנו משהו אתמול, דיברנו על זה. אהבת השם ואהבת הבריאות? שם זה היה, בסדר. אבל ברור העיקרון, זה מאוד חשוב. אף פעם אדם לא מתקן את עצמו, אף פעם לא מתקן את עצמו עם הבורא, ככה ביחידות, בקו ישר, אלא תמיד דרך החברה, ועד כמה שדואג לחברה בצורה כזאת, יכול להזמין על עצמו המאור, דרך החברה, דרך אותה דאגה, שיטפל בו ו... ויתקן אותו בלא ש... בזה שלא ידאג לעצמו. כך זה עובד. תנאי הכרחי, רוחני, נקי, נטו. ממש. אבל אין ברירה. אנחנו לא מסכימים, שוחקים אותו, אבל אם לא מפעילים אותו, אז לא מגיעים לכלום. זה צריך להיות מאוד ברור. אני לא מתקן את עצמי אף פעם, רק על ידי זה שחברה מספקת לי השפעות כאלה שהם מנטרלים את הדאגה שלי על עצמי, הרצון האגואיסטי, מי אני, מה אני, מתי, וכו' וכו'. זה חברה חייבת להביא לי אור התיקון, ואז במידה שאני קולט אותו מהחברה, במידה שאני משקיע בה, אני קולט את האור הזה ומתתקן, ואז הופך להיות שוב חלק היותר מחובר, נפרד, בלתי נפרד מהחברה, וכך בונים את הכלי. כל המחשבות, כל הרצונות, כל הנטיות, הם מהאדם כלפי החברה, ואז במידה הזאת, החברה משפיעה עליו ומתקנת אותו. ככה זה עובד. לכן מי שפונה לבד, זה הופך להיות לקליפה. מיד לקליפה. זה כל העניין שנראה כל כך חלש, קל, לא מזוהה. זה שרבי עקיבא צועק, לא לעזוב ואהבת יראיך כמוך. אבל זה פשוט מאוד, זה קצת פחות שאני דואג לזולת ולא חושב עליו ב100%. לא משתדל. אלא מתחיל לעשות חשבונות, איך אני מבורא, איך אני אשפיע, איך אני אעשה. אני נמצא שם, זהו. וזה כבר נופלים לשנאת חינם. המעבר הוא מאוד עדין, ממש בלתי מזוהה. ורק בעבודה הדדית עם החברים אפשר להביא את עצמנו, המחוגה שלנו כללית כזאת, לאפס, לרגישות כזאת, שכל הזמן אנחנו לבית השם כך עולים, ולא לשום כיוון אחר. זה אם כולנו עוזרים זה לזה, להיות בהדדיות כזאת. ואז ההשפעה שמגיעה לכולם היא השפעה אחידה שמחברת אותם. עוד נדבר על זה. הלאה.
מתוך כתבי רבש, איגרת למדלת. כתוב, ויעשו כולם אגודה אחת. אזי יהיה יותר בנקל לעשות רצונך בלבב שלם. כי בזמן שאין אגודה אחת, אזי קשה לעבוד בלבב שלם, אלא חלק מהלב נשאר לתועלת עצמו, ולא לתועלת הבורא. ולכן אין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת, שנאמר, כשהן אגודים מקבלים פני שכינה. הבאתי את לשון המדרש, בכדי שלא תחשבו שעניין חבורה, שהוא אהבת חברים, הוא עניין של חסידות. אלא זהו דרשת חז"ל, שהם ראו כמה נחוץ איגוד הלבבות, שיהיו חבורה אחת לעניין קבלת פני השכינה.
הלאה.
מתוך כתבי בעל הסולם, מתן תורה, אות ט"ו. אם 600,000 איש מסתלקים מכל עסקיהם לצורכי עצמם, ואין להם שום עסק בחייהם, רק לעמוד על המשמר תמיד, שלא יחסר שום צורך לחבריהם. ולא עוד, אלא שיעסקו בזה באהבה עצומה, בכל לבבם ונפשם, ככל גדרה של המצווה, ואהבת לרעך כמוך. אז ברור בלי שום ספק, שאפס כל צורך מכל יחיד מחברי האומה, לדאוג מה בשביל קיומו עצמו. ונעשה משום זה מופנה גמור משמירת קיומו עצמו, ויכול לקיים בנקל את המצווה של ואהבת לרעך כמוך. כי איך ייפול לו איזה פחד כרגע על קיומו עצמו, בא בשעה ש600,000 איש אוהבים, נאמנים, עומדים על המשמר החן בהשגחה עצומה, שלא יחסר לו כלום מצרכיו. ולפיכך, אחר שכל חברי האומה הסכימו לדבר, תכף ניתנה להם התורה. כי עתה הם נעשו מוכשרים לקיימה.
אנחנו נמצאים במצבים המתקדמים, ואסור לנו לשכוח שאפילו ברגע לפני הגאולה יש לנו חושך הכי גדול. חוסר אונים, ייאוש, ממש התייבשות, אכזבה, חושך מצרים, לפני הבריחה משם וכן הלאה. כשמתקדמים, מתקדמים בשני קווים. והאור שמאיר ועדיין הוא מאיר לכלים שלא עברו לתיקון, אז הוא מאיר כחושך. והאנשים, קבוצה, קבוצות, רואות את עצמם בצורה יותר ויותר גרועה, יותר ויותר שפילה, נבזית, שלא מגיע, שיותר רחוקים מאי פעם, וינחו בני ישראל מהעבודה. וכך זו הדרך. לכן יש עניין הרגש ויש עניין השכל. ולא מן הסתם שתי אורות האלו, חסדים וחוכמה, אור של מטרת הבריאה ואור של תיקון הבריאה, הם כך פועלים עלינו. שאנחנו אפילו שנמצאים בהרגשה נוראית יכולים לברר אותה, לבקר אותה ולהבין שהיא הנכונה והיא צריכה דווקא למשוך אותנו קדימה. והחושך והחולשה דווקא שמתגלה, זה מתגלה ככרוז הגדול מאוד מלמעלה, שצריכים לשבור את הקליפה הזאת ולעבור לקליטה, לתפיסת המציאות החדשה. נו, שאלות. אני לא אשם שהוא עשה כל כך הרבה סוכים, כן?
תימור מאיסטנבול שואל, חברים שלי הולכים לפיטר, אבל אני לא יכול. מה יעזור לי להיות מחובר אליהם? מהי הפעולה המושלמת?
מה, הוא נשאר לבד ממש? נו, מה לעשות? אני לא יודע. להיות דבוק למסך כל הזמן אלינו, אם הוא לבד. ישנם אנשים שנמצאים שם לבד ולא יכולים להתחבר עם אף אחד פיזית. אז כלי תקשורת שלנו. בשביל מה הם התפתחו? להיות יחד איתנו. כן? הלאה, הלאה. אם יש לך כן, לא, לא, תגיד. לא, לא. כל הזמן רציתי לשאול אלף פעם. נו. זה לא, מה זה לא, לא רלוונטי. אז זה כבר התבהר?
באמת שיש פה הרבה שאלות, פשוט כל החלקים האלה, כל פעם נולדה פה עוד שאלה, אז נתחיל מהשאלה הראשונה. יוסף מירושלים שאל ככה, זה בקשר לחלק הראשון שקרה.
לא חשוב, זה כל חלק אחד.
הרב אמר שכל העבודה שלנו היא תיקון כלי הקליטה שלנו.
כן.
השאלה היא, מה עם כלי הקליטה שלנו?
כלי הקליטה?
למה הוא קורא כלי הקליטה שלנו?
10 ספירות. מלכות שהיא קולטת מה יש בתת ראשונות שלה, אם הוא רוצה תשובה הכללית, כלי קליטה, מוחה וליבה, כן.
רומן מנירנברג שואל, איך משתנה הנקודה שבלב במהלך התיקון?
נקודה שבלב בעצמה היא לא משתנה, היא רק יותר ויותר מתגלה על ידי אותם התכונות שאדם רוכש, והן הופכות להיות כי מה שתומכות בה, זאת אומרת, זה הופך להיות לכלי של 10 ספירות. כן? נו?
אמין מבילנוס שואל, איך אדם יכול לדעת שהוא עובד נכון ולא נמצא באשליה?
רק על ידי סביבה. הסביבה שולטת על האדם. אנחנו לא לומדים את זה? איך הוא יכול לדעת? הוא יכול להפעיל את הסביבה, ומה שקורה עם הסביבה זה מה שקורה לו. זהו. הוא לא יכול לצאת מהעיגול של הסביבה. זה צריכים לא לשכוח. נו.
סטודנט מיולנד שואל, איך לנתח את המצב בזמן של חושך? בעצם, מה לעשות בזמן של חושך?
בזמן של החושך צריך להפעיל את אור החסדים, שלא אכפת לי לא חושך ולא אור, העיקר להתקדם. זהו. ואז החושך עובר. אין חושך ואין אור מחוץ על האדם, אלא איך שהוא מקבל את זה. אתה מבין? זה יכול להיות, זה הכל אור, רק זה יכול להיות או אור או אורתה או לילה, וזה הכל תלוי בכלים של, של האדם. אז אם הוא מבטל את עצמו, מנטרל את עצמו, אז החושך הופך להיות לאור. זה עניין של הטלה ותרנגול. הלאה. זהו. בסדר. נו.
מה הכי מועיל כדי לעבור מדאגה לעצמי לדאגה לזולת?
עזרה מלמעלה. אתה שואל כבר על נקודת המעבר. זה עזרה מלמעלה. שום דבר לא יעזור. אתה מסייע לזה, שזה יקרה. אתה מזרז את ההתפתחות שלך. על ידי זה שאתה מתבטל בקבוצה. מתבטל זה נקרא שאתה עוזר להם ודוחף אותם ומושך אותם ועושה הכל כדי שהם ישיגו מה שהם רוצים. וכמה שאפשר, אתה לא מקבל את עצמו בחשבון. כמו אמא שהיא מוכנה למסור את עצמה לילדים עד הסוף. עד הסוף. אין לה שום חשבון לעצמה. כך אתה צריך להשתדל להיות. אם כן, אתה תקבל מהם אותו מאור המחזיר למוטף, שזה באמת יקרה. שלא תחשוב על עצמך. וזה כבר נקודת המעבר שאתה שואל עליה. כן?
אז היכולת לדאוג שהם ישיגו. במה זה תלוי?
תשרת אותם בכל מה שיש. בלעזור להם ללמוד ולהבין ולהפיץ ולהכין להם כל מיני דברים וכל מה שאפשר. אם אתה שקוע בלשרת אותם כמו אמא, שהיא משפילה את עצמה רק כדי לעשות להם מה שהם רוצים. אין? היא משרתת. מה היא עושה? בעצמה, בגופה, בהכל. אין? אז בצורה כזאת אתה נכלל בהם, ואם אתה מבטל את העני שלך ונכלל בהם, אתה מגלה שזה מלכות אין סוף. פשוט. כן.
עם מקומות שאני רואה שיש עדיין דאגה לעצמי, איך מבטלים את אותם מקומות?
שיש לך כזה...
כן, שיש לי עדיין דאגה לעצמי.
תשתדל לחשוב באיזה פעולות אתה היית יכול לעשות משהו שזה יתהפך, שזה ייעלם, שזה לא בהסך דעת, אלא מה אני אעשה, מה הייתי עושה אם לא הייתה לי אותה דאגה עצמית. מה הייתי עושה? זה הם דברים מאוד גדולים. תשתדל. כן.
עכשיו, אחד כלפי השני, מה אנחנו יכולים לתת אחד כלפי השני כדי שכל חבר יהיה בדאגה
ביטחון,
כלפי
הזולת? ביטחון, ביטחון ומצב רוח, מצב רוח, מצב רוח. זהו. אין יותר. עוד. כן, מוש.
האם דאגה, האם אהבה היא מכסה על כל הדאגות, כמו שהוא כותב, או נגיד, יש עדיין דאגות שהאהבה לא יכולה לחסות, רק על הנטייה הרוחנית היא יכולה לחסות.
לא הבנתי.
נגיד, האם דאגה, אהבת חברים, היא יכולה לחסות, נגיד, דאגות של האדם על הפרנסה, על הבריאות שלו, על ה... או שעדיין זה נשאר, ורק הנטיות הרוחניות?
אנחנו צריכים לחלק בשתיים. אחר כך זה יתחבר, אבל בינתיים אנחנו צריכים לחלק בשתיים. ישנם דאגות, שבעל הסולם כותב על זה, דאגות הכרחיות, וזה לא יגונה ולא ישובח. אני חייב לדעת איך אני אתקיים, משפחה, אני... איך אני אתקיים בצורה ההכרחית שאני לא אפול על הידיים של החברה. שזאת אומרת שגם על זה אני חושב מתוך דאגה שלי לחברה. שאם אני נמצא בחברה הם יצטרכו לדאוג לי. ואז אני חייב כך לחשוב על עצמי. כדי לא ליפול עליהם כנטל כזה. כן? וחוץ מזה, על הדאגה ההכרחית הזאת, על קיומי, שהם יצטרכו לדאוג אם לא יהיה לי פת לחם. אז יצטרכו להביא לי. וזה אני לא רוצה שיהיה להם כאכבדה כזאת בקיומם. אז, אבל חוץ מזה, הכל אני משקיע בחברה. בחברה זה נקרא ברוחניות או בבורא. מה זה חשוב? כן?
זאת אומרת, אם יש לי היום רעיון עבודה מכריע, שזה באמת ישפיע על החיים שלי, אז, ואני באמת הולך עם זה כמו אמא עם ילד. כל הזמן זה ככה פה נמצא. מה? שאני משתדל לחשוב, אי אפשר להתפטר מזה.
מה עם זה? עם הקבוצה או עם רעיון עבודה?
רעיון עבודה, שאני כל הזמן חושב להתקבל לעבודה הזאת. כן. זה באמת חשוב לי, כי המשפחה בלי... למחיה. אז הדבר הזה הוא כל הזמן על הצבא ככה. אני משתדל לחשוב על חברים, אבל עדיין זה, הם, עם כל האהבה, נגיד שאני אקבל מביטחון, עדיין הדאגה הזאת היא נשארת, אני מבין, כן? עדיין אני אצטרך לחשוב על זה. כאילו, הייתי רוצה להתפטר מזה, אבל לא יכול.
לא, אתה חייב לדאוג על העבודה.
לא, בגשמיות זה ברור. אני מדבר על דאגה עצמה, שזה כל הזמן, אני חושב על זה.
עד כמה שזה כל הזמן תופס אותך?
כן. אז האהבה הזאת, הביטחון מחברים, היא תכסה את זה או לא? או שעדיין זה...
לא יכולה לחסות. לא. גם זה וגם זה. אם אין קמח, אין תורה. לא. אתה חייב לדאוג גם לזה וגם לזה. אין דבר.
זאת אומרת, הביטחון והערבות זה רק כלפי הנטייה הרוחנית. שאני לא אדאג לעצמי.
לא, גם בזה יש, אבל אתה רוצה כאילו להתפטר מדאגה. לא, זה לא.
זאת אומרת, עדיין...
כמו שכאן, בקבוצה יש לך דאגה לקבוצה, כאן יש לך דאגה למשפחה. זה חייב להיות, גם זה וגם זה.
אמר התיקון, גם למקובל הגדול, גם עדיין אם הוא חולה, הוא עדיין נדאג לבריאות שלו.
בעל הסולם היה מפזר כסף בערב שלא יהיה למה לאכול בבוקר. עד כדי כך. נו? אני לא יודע. נו נגיד, אתה מקבל $2,000 בחודש. אתה בא הביתה, מבקש עם הגברת שלך להתיישב סביב השולחן, ועושה חשבון. ואתם מחליטים שאתם לא צריכים את $2,000 האלה בחודש, שאפשר להסתפק ב-1,000. וה-1,000 אפשר לפזר להפצה. מה אתה מסתכל עליי? כן, זה נקרא...
נסה לתאר כזה.
זה נקרא חיות, כן, אני מבין. זה לא העולם שלנו, לא המצב שלנו, לא דורשים מאיתנו ככה. לא דורשים. הם עברו את זה בזמן הגלות. אנחנו העיקר צריכים, רבה שדיבר על זה, אנחנו העיקר צריכים לדאוג לא ל... לא לצמצם את הגשמיות שלנו. פת במלך תאכל מים שרת שתי, זה היה פעם. וגם כן בזמן הגלות היו כאלו המצבים. אבל אנחנו לא, אין בזה כבר צורך. זמן אחר, כן.
ומה זה העניין שאני מרגיש את הסבל של כל החברים? לא מספיק לי שאני מרגיש את הסבל שלי, אני עכשיו צריך של כל העולם, איך זה אפשר להבין? שאני מרגיש את הדאגות שלהם, חברים, כל העולם.
אתה, כשמגיע לזה שאתה מרגיש דאגות של כל העולם, לא בצורה שאתה שומע שם רדיו, קורא עיתון ומשהו, ואז אתה רואה איך כל העולם סובל. שזה, אתה מקבל את כל הסבל שלהם בכלים האגואיסטים שלך. זאת אומרת שאתה מתאר... סבל שלהם כמו שלהם. לא. כאן מדובר על הסבל שאתה מגלה כיצר השכינה. זה משהו אחר. זה אחרת. זה דרגה גבוהה יותר. כן.
ועוד שאלה...
אתה מרגיש את זה מטעם הבורא ש... שרוצה להשפיע לתחתונים ומשפיע להם כל טוב, אבל הם לא יכולים לקבל. כמו שהוא אומר, וגדל היה בן, והוא חולה ולא יכול לאכול, ולא שומע, ולא מבין במוזיקה וכו' וכו'. זה הצער. צער המלך. כן?
במה תלוי שאדם, כמו שהוא כותב כאן, שהוא מקבל מהחברה את הביטחון, לא לדאוג לעצמו? זה תלוי יותר בחברה שנותנת לו ביטחון, או באדם, יכולת שלו לקבל את ה...
זה בין אדם לחברה. עד כמה שהוא יכול לבטל את עצמו כלפי חברה, מקבל מהם ביטחון. עד כמה שחברה משפיעה עליו, הוא יכול להשפיע בחזרה. זה הכל ככה, הכל בצורה הדדית. הבורא נותן כאן כל מיני התעוררויות, הוא מסדר את הזמנים כך שהם יעברו פעם לכאן ופעם לכאן, שאדם יוכל לזוז ולא יישאר באותו מצב. ולכן יש התעוררויות שאנחנו כן יכולים להשפיע לחברה, או שאנחנו כן עושים דין וחשבון לעצמנו, והחברה מתעוררת, ואחר כך אנחנו נופלים, או חברה נופלת וכן הלאה. זה הכל כדי לנענע אותנו קצת. אבל באמת זה הדדי. אני לחברה וחברה לי.
זאת אומרת, לא יכול להיות מצב שיושבים פה אנשים שדואגים אחד לשני, נגיד ממש ברמה גבוהה, בא איזה חדש ופתאום מקבל כזה ביטחון מהחברה.
מאיפה הוא יקבל?
לא יקבל.
אבל הוא צריך להיות שקוע בהם, הוא צריך להרגיש אותם כגדולים, הוא צריך להתבטל כלפיהם, לפחות כמו תינוק, אז הוא ירגיש שביניהם בטוח וטוב. כן? הוא צריך לבטל את עצמו. יכול להיות שיש לו את זה. כי הוא רואה חכמים, משקיעים, גדולים, ותיקים. יכול להיות שכן. אני זוכר, אני הרגשתי ככה ביניהם שהגעתי. אבל היו באמת אנשים גדולים, רבש, מנחם אדלשטיין, איל גלבשטיין, אז חיים למברגר, כולם תלמידי בעלי הסולם, אנשים שלמדו אצלו, זה ככה, היו מבוגרים, היו זקנים, יותר היו צעירים. למברגר היה אוהב לספר איך בעל הסולם היה שלח אותו כל הזמן, היה שולח אותו לקנות בירה. איך הוא הרץ שם ברחבות ירושלים לחפש איזה כמה בקבוקי בירה. זה היה איזה, לכבוד איזה אירוע מסוים, נגיד. זהו. אז זהו, זה כל מיני כאלה, התרשמויות, דברים, היה משפיע עליי, זה בכל... אנשים שהיו משרתים, לומדים, נמצאים אצל בעלי סולם. אז אני לידם, ואני הייתי לבד, עד שלא הבאתי עוד חבר'ה. בבוקר שהייתי בא, יושבים 5-6 אנשים, כולם בני 60 ומעלה, יותר, אחרי 70 אני חושב. ולידם הייתה הרגשת ביטחון. נו כן, באמת היו כולם... בהכרת המערכת. זה כמו הגדולים בעולם שלנו, כן, מבוגרים, שהם מכירים את העולם, מה קורה, זה משפט, בית משפט, זה משטרה, זה עורך דין, זה ממשלה, זה ככה, זה ככה, ואני לידם הקטן, אבל אני בטוח, בזה שאני דבוק אליהם, אני בטוח בעצמי. סומך עליהם.
מה הביטחון? במה? בטוח במה?
אני בטוח מפני שאני תפל אליהם והם אוהבים אותי. זה מקריא ביטחון. אלא מאיפה יש עוד ביטחון? מאיפה לאדם בכלל יש ביטחון? איך יכול להיות? על מה אנחנו יכולים לשלוט עד כדי כך שאנחנו נמצאים בביטחון? אין מציאות כזאת. אני יודע מה יהיה למחר, אני שולט על הזמן. מה, אני הכי חזק בעולם שאני שולט בכוח על כל הכוחות הטבע? שאני בולע את הכל בפנים? מה, אני במקום בורא? אין דבר כזה ביטחון. ביטחון זה רק יכולים להשיג על ידי, איך להגיד, ביטוי, על ידי השתייכות, כן, איך להגיד, השתייכות לגדול. שאתה דבוק אליו, גמרנו. כמו בר בתוך אמו, זה מצב הכי בטוח.
ביטחון בזה שהם אוהבים אותי, זה הספציפי הביטחון הזה.
אבל זה לא מספיק שהם אוהבים אותי. שאני מתבטל כלפיהם, ויש כאן אהבה מהם, וביטול שלי, ואני צריך להגיע לביטול שלי המלא, ואז אני ארגיש את האהבה שלהם מלאה, במידת האור הנפש. כי זה ביטול. אחר כך האגו שלי מתחיל להיות נגדם, ואהבה הופכת להיות לשנאה שנראה לי, כן, כי האהבה חלוטה, ואני צריך להגיע כאן לקף האמצעי, בכף אמצעי אני מגיע לביטוי שלי שהוא עם האגו שלי ועם הכל, הדביקות כבר בבשר שלי, באגו שלי נעשה. אז כבר, אבל זה תמיד במידת הביטול על פני האגו. רק כך רוכשים ביטחון. כן.
זאת אומרת, אותו ביטחון וערבות שאנחנו מדברים, הוא ממש רק בחלק מאוד מצומצם, רק כלפי המטרה, רק כלפי ההתקדמות שלי רוחנית. בזה אני בטוח שהם דואגים.
לא נכון. נפתח לך עניין של כל המערכת. זה לא רק כלפי רוחניות. כל העולמות, כל העולם הזה, כל מה שקורה, אז זה הכל נכלל באותה המערכת. מה זאת אומרת? כלפי רוחניות אני יכול להיות בטוח, וכלפי גשמיות לא. אתה רואה את זה כאחד. עוברים לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.